חולין דף צדיק ב', מתחילים בעזרת השם בשורה השנייה, במילים ויסר אל מלאך. מספרים שראו שתי אנשים הולכים ברחוב, שתיהם מחוברים לאזיקים. יש זוג אחד של אזיקים, לזה זה מחובר ביד אחד, ולשני זה מחובר גם כן ביד שלו, וככה הם הולכים מחוברים יחד עם אזיקים. אחד מהם הוא שוטר סמוי, בלש, והשני הוא הגנב שנתפס, אבל שתיהם לבושים בבגדים פשוטים, בגדים אזרחיים. איך אפשר לדעת מי מביניהם הוא השוטר ומי מביניהם הוא הגנב שעכשיו הולך לבית הסוהר? איך באמת אפשר לדעת? אצל מי שהמפתח של האזיקים נמצאים, סימן שהוא השוטר. זה מוסר השכל גדול, האדם שבעצם סובל מהרבה יצרים ודחפים. איך אפשר לדעת מי באמת האדם עובד השם, שהיצרים הם סך הכל נותנים לו קצת עניין בחיים, ככה קצת יותר התמודדויות, אתגרים, לבין זה שנמצא בכבלי היצר והוא שבוי ברשתו של היצר הרע. אז אומרים שמי שמסוגל להשתחרר מהשני, אם הבן אדם מסוגל להתגבר ולהתחזק נגד היצר, סימן שהוא השוטר, והיצר סך הכל הוא המשרת אותו, לתת לו אתגר, לרומם אותו. גם שיקבל גן עדן וגם שיהיה לו טעם בעבודת השם על ידי הניצחונות שהוא ינצח. במקרה שלנו גם כן, הרי אנחנו עוסקים פה בעיצומו של מאבק בין יעקב אבינו לשרו של עשיו, ולא היה ברור מי ניצח כאן במאבק הזה. הפסוק מתאר את זה בספר הושע, וזה בעצם הגמרא. ויסר אל מלאך ויוכל, בכה והתחנן לו. היה פה אחד שניצח ויוכל, והוא הפך להיות השר, והשני בכה והתחנן אליו. השאלה מי כאן השר, ומי כאן הוא הבן אדם שאמור להתחנן. איני יודע מי נעשה שר למי. רש"י מביא את שתי האפשרויות. אפשרות ראשונה, אם יעקב נהיה שר למלאך, ואחי כאמר, לפי זה הפירוש של הפסוק הוא כזה, ויסר יעקב אל מלאך ויוכל יעקב, שיעקב אבינו נהיה השר של המלאך שרו של עשיו, ויעקב אבינו ניצח ויוכל. אפשרות שנייה, או החיקה אמר, או שהוא אמר בצורה כזאת, ויסר אל יעקב מלאך, כלומר נסתרר לעומתו המלאך, ויוכל המלאך וניצחו. או שנאמר לא, המלאך הוא זה שהצליח נגד יעקב אבינו וניצח את יעקב אבינו, ואז הוא נהיה השר והגיבור מול יעקב. אז איזה פירוש מביניהם הוא הפירוש הנכון? כשהוא אומר, הפסוק אומר ששרו של עשיו בסוף המאבק אומר, ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם מהיום יקראו לך שם חדש, ישראל. למה באמת? מה הקשר לשם החדש הזה? ואז הגמרא מביאה פה את הפסוק, כי שרית עם אלוקים. ואז ההמשך של הפסוק שם, ועם אנשים ותוכל. שרו של עשיו בעצמו בא להעיד, הנה יעקב אבינו, אתה זה שניצחת ותוכל. ואומר יעקב, נעשה שר למלאך. המשך הפסוק, בכה והתחנן לו. מה זה? מי בכה למי? איני יודע מי בכה למי. כשהוא אומר, ויאמר, שלחני. כששרו של עשיו מתחנן ליעקב אבינו, בוא ותשלח אותי כדי שאני אבוא לומר שירה לקדוש ברוך הוא בעולם הבא. סימן שהוא זה שבכה והתחנן ליעקב אבינו. הווה, מלאך בכה ליעקב. כשהמלאך אומר ליעקב אבינו שהוא קורא לו בשם חדש, בשם ישראל, הוא מסביר למה. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, אלוקים ואנשים. אמר רבא, רמז רמז לו. המלאך של עשיו נתן רמז ליעקב אבינו, שעתידים שני שרים לצאת ממנו. שני אנשים חשובים עתידים לצאת מיעקב אבינו לעתיד. וזה מרומז במה שאומר לו, כי שרית עם אלוקים זה אחד, אלוקים לשון של חשיבות, כמו שכתוב על דיינים, עד האלוקים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים, אלוקים זה לשון של שררה, וגם אנשים זה לשון של שררה. זה מרמז על שתי גדולים שעתידים להיות מזרעו של יעקב אבינו. איזה? ראש גולה שבבבל, זה מה שהוא התכוון להגיד לו במילה אנשים, שהראש הגולה בבבל של עם ישראל עתיד להיות מצאצאיו של יעקב אבינו, ומה שהוא אמר לו אלוקים, הוא התכוון להגיד לו, ונשיא שבארץ ישראל, ארץ ישראל, הם היו מלשון אלוקים, יותר חשובים מראש הגולה של בבל. למה? כי בארץ ישראל היו מסמיכים את הדיינים, הם היו יכולים לדון דיני כנסות, היה להם הרבה יותר סמכות. אז אלוקים זה שם יותר חזק, זה מרמז על הנשיאים שהיו בארץ ישראל. האנשים, שזה שם פחות חזק, זה מרמז על ראש הגולה שהיה בבבל, אבל שתי מזרעו של יעקב אבינו, כמה עוקץ יש פה במה שאמר שרו של עשיו ליעקב, הוא התכוון גם לרמז לו את העניין של הגלות. מה העניין של הגלות כאן? זה אומר, מכאן, למה אתה צריך להזכיר לו שהולכים להיות שתי שררות על ראש הגולה? גולה זה הכוונה שעתידה להיות גלות. מכאן רמז לו הגלות המרה שעתידה להיות ליוצאי חלציו. בחלום שחלם שר המשקים, כשהוא היה בבית הסוהר ביחד עם יוסף הצדיק, הוא חלם את הדברים האלה. ובגפן שלושה שריגים. הוא חלם שיש לפניו עץ של ענבים, שיש עליו שלושה ענפים, שלושה שריגים. מה הפתרון של החלום הזה? הגמרא פה מביאה רשימה ארוכה של כמה וכמה אפשרויות איך לפתור את החלום הזה של שר המשקים. ובגפן, הסבר ראשון, מרמז על עם ישראל. עם ישראל נמשלו לגפן, כמו שהפסוק אומר, גפן ממצרים תסיע. הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, הוא קורא לנו גפן. שלושה שריגים, יש לו שלושה זמורות. מה זה מרמז? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רב, אותם שלושה שריגים, אלו ג' שרי גאים. הם שלושה שרים עשירים, קרובים למלכות, שעוזרים לעם ישראל בכל דור ודור, שהם מתוך עם ישראל, היוצאים מישראל בכל דור ודור. פעמים ששניים כאן בבבל, ואחד מביניהם נמצא בארץ ישראל, ופעמים שזה הפוך, ששניים בארץ ישראל ואחד כאן. יעיבו רבנן עיני הוא, נתנו רבנן עיניהם, מי בדור של אותו דור היו אותם שניים שהיו עשירים, קרובים למלכות, שהגנו על עם ישראל באותו דור, שלוחים של הקדוש ברוך הוא, נתנו את עיניהם ברבן העוקווה ורבן הנחמיה, שתי החכמים האלה, שהם היו בני ברתי דרב, הם היו בני בנות רב, נכדים של רב. רב אמר אלו שלושה שרי גויים, מדובר פה על שלושה מלכים, מלאכים, שלושה מלאכים שרים בשמיים של אומות, מבין 70 האומות שנמצאים פה בעולם, שהם לעומת כל 70 האומות, שבזמן של הגלות דווקא כל הזמן מקטרגים נגד עם ישראל, אותם שלושה אומות, השרים שלהם קצת יותר לזכות ישראל, שמלמדים זכות על ישראל בכל דור ודור. עוד הסבר מה זה שלושה השריגים של הגפן של שר המשקים. תניה רבי אליעזר אומר, גפן זה כל העולם כולו. שלושה שריגים זה מרמז, השריגים זה הענפים הקשים יותר, זה מרמז על האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. והיא כפורחת עלתה ניצה, הנץ הוא יותר רך. אלו האימהות שהם יותר ברכות. הבשילו אשקלותיה הענבים, אלו השבטים שהם הפירות של האבות והאימהות. אמר לו רבי יהושע, וכי מראין לו לאדם מה שכבר היה? הרי כשהשר המשקים חולם את החלום שלו, אברהם, יצחק ויעקב כבר היו, והשבטים כבר גם היו. אז איך ייתכן שזה מה שיראו לו בחלום? בדרך כלל חלום מראים לאדם נבואה מה שעתידה להיות, והלא אין מראין לו לאדם בחלום אלא מה שעתיד להיות. אלא אני אגיד לך הסבר אחר מה הפתרון של החלום. גפן זה תורה שעתידה לי, עם ישראל עתידים לקבל אותה. שלושה שריגים אלה שלימדו את התורה, משה רבנו ואהרון הכהן ומרים הנביאה. והיא כפורחת עלתה ניצה, אלו הסנהדרין. הבשילו אשקלותיה הענבים, אלו הצדיקים שבכל דור ודור. גם בדור שלנו, כל דור ודור אלה שמלמדים תורה לעם ישראל, הם אלה שבחלום של שר המשקים, הם הבשילו אשקלותיה הענבים. אמר רבן גמליאל, עדיין צריכים אנו למודעי. מי זה המודעי? דמוקים לי כולי בחד מקום. הוא מוקים את כל החלום של שר המשקים במקום אחד, כיוון שזה היה חלום אחד, מסתבר יותר שהכל, הפתרון שלו זה במקום אחד. רבי אלעזר המודעי אומר, רבי אלעזר הוא היה מההר המודעי, והוא אומר את הפתרון הבא. גפן זה ירושלים. 13 רגים זה בית מקדש, זה מלך ממלכי בית דוד וכהן גדול. מה ההמשך של הפתרון של החלום? והיא כפורחת עלתה ניצה. על מי זה מרמז? אלו פרחי כהונה שמשרתים בבית המקדש. הבשילו השקלותיה הענבים אלו נסחים. המהר"ל אומר שזה גם שאר הקורבנות. זה מה שהוא ראה בחלום, את העתיד של ירושלים ובית המקדש. רבי יהושע בן לוי מוקים לה במתנות. יהושע בן לוי אומר שהחלום של שר המשקים היה במתנות שבורא עולם התברך שמו נתן לעם ישראל. אמר רבי יהושע בן לוי, גפן זאת תורה, מתנה טובה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה הקדושה. 13 רגים זה באר, המים שהיה לנו במדבר, עמוד ענן שהנחה אותנו בדרך במדבר, ומן שלחם אבירים שהיה לנו לאכול כשהיינו במדבר, זה חלק מהמתנות. והיא כפורחת עלתה ניצה, אלו הביקורים שאנחנו נותנים פרי ראשון משבעת המינים, כשצמח ראשון מעלים אותו לירושלים, נותנים את זה לכהנים. מה המתנה כאן שכל עם ישראל קיבלו? מאלה הכהנים קיבלו ביקורים, אבל מה זה המתנה לכל עם ישראל? אז רש"י מסביר שקדוש ברוך הוא נותן לנו ארץ כל כך טובה, ארץ ישראל, שיש בה פירות כל כך טובים, וממנה נצטווינו לתת ביקורים. הרי הביקורים זה מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. לא נותנים ביקורים למשל מתפוחים, מאפרסקים, מתפוזים, רק מאותם הפירות שבהם נשתבחה ארץ ישראל, גפן, תאנה, רימון. אז אם כן, המתנה הטובה כאן זה ארץ ישראל שקיבלנו. איזו עוד מתנה? הבשילו השקלותיה הענבים, אלו הנסחים. הנסחים שאנחנו נותנים בבית המקדש. רבי ירמיה בר אבא אומר הסבר אחר, מה הפתרון של החלום של שר המשקים? גפן, אלו ישראל. וכן הוא אומר, גפן ממצרים תסיע. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הסיע אותנו ממצרים, שאנחנו נקראים גפן. 13 רגים, מה מרמזים שלושת הזמורות שהיו בגפן? שלושת הענפים. אלו שלושה רגלים שישראל עולים בהם בכל שנה ושנה לבית המקדש, בחג הפסח, בחג השבועות ובחג הסוכות. עם ישראל עלו לרגל. והיא כפורחת, מה זה מרמז? הגיע הזמנם של ישראל כבר לצאת ממצרים, לפרוט ולרבות, וכן הוא אומר, ובני ישראל פרו וישרצו. עלתה ניצה, הגיע הזמן כבר של ההנצה, הגיע הזמן לעזות את הדם של המצרים. הדם זה מרמז על עניין של ניצה, כי הניצה, האות האחרונה זה היי. היי מבין האותיות יכולה להתחלף מאות חטא, כי שתיהם מאותו מוצא, שתיהם הם אותיות גרוניות, ה' וח'. אז כאילו שכתוב פה, עלתה ניצוח. האדם, זה מה שנותן לאדם את החיות, שעל ידי זה הוא יכול לנצח. הגיע זמנם של ישראל להיגאל, וכן הוא אומר, ויז ניצחם. אני מזה את הדם. הפסוק של ויז ניצחה מדבר על אדום, כשהקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע מהם על הצרות שהם עשו לעם ישראל בכל הדורות, אז כתוב שם ויז ניצחם, רואים שהניצחם זה הדם, הכוח הניצחון שיש לעם. ויז ניצחם על בגדי, הקדוש ברוך אומר שאת הדם, כשהוא הולך לנקום באדום, הדם שלהם עתיד לנטז על בגדיו, וכל מלבושי הגאלתי, הכוונה לכלכתי, אבל רואים מכאן שניצחם זה מלשון דם. אז גם כאן בפסוק, עלתה ניצה שהקדוש ברוך הוא יוציא את עם ישראל ממצרים על ידי שהוא ייפרע מהם. הבשילו השקלותיה הענבים, הגיע זמנה של מצרים לשתות כוס התרעלה. והיינו דאמר רבה, שלושה כוסות האמורות במצרים, בחלום של שר המשקים, כתוב שם כוס פרעו בידי, כתוב שם שלושה פעמים כוס, מה זה מרמז? אחד, מה שהמצרים, עם של מצרים שתה בימי משה רבנו, את כל המכות על הים, במצרים לקו, כל המכות. ואחד ששתה בימי פרעון נכו, שנבוכדנצר החריב אז גם כן את מצרים. ואחד שעתידה לשתות עם כל העובדי כוכבים בימות המשיח. אמר לרבי אבא לרבי ירמיה בר אבא, שהוא אמר את הפתרון של החלום, שזה מדבר על יציאת מצרים, מה שעכשיו ראינו, הוא אומר לו, כי דריש לו רב לאן אקראי באגדתה, כבתך דריש לו. כשרב, שהוא למעשה היה רבך, זאת אומרת, הוא היה תלמיד חבר של רב, אז הוא אומר לו, דע לך שגם רב דרש את הפסוקים בדיוק כמוך, אז זה נותן לך חיזוק, שתדע שבאמת דרשת כמו רבך. אמר רבי שמעון בן לקיש, ומה זו עם ישראל כגפן נמשלה. עם ישראל נמשלו לגפן. כל החלקים של הגפן זה כל החלקים של עם ישראל. זמורות שבה, הענפים שיש בגפן, מרמז אלו בעלי הבתים שיש בעם ישראל. רש"י פה אומר דבר מאוד יפה. רש"י דיבור המתחיל, זמורות שבה אלו בעלי בתים. מה העניין של זמורות לבעלי בתים? דמה הזמורה הזו, שזה למעשה הענף של של הכרם, מוציאה לולבים ועלים ופרי, וגם אותה זמורה הוא עיקר הגפן. הוא עיקר העץ, גפן, זה בעצם הענפים שלו. כך, בעלי בתים, מי זה בעלי בתים? הם אותם הם גומלי חסד, ומחזיקים ידי העניים, ומפזרים מממונם למלכות בשביל אחיהם. לעזור לאחיהם, אז משלמים כסף מה שיש להם כדי להציל אותם, כל מיני צרות שהמלכות עושים להם. ועם ישראל מתקיימים על ידם, שהם הזמורות, הכוח של עם ישראל, שעוזר לעם ישראל. אחרי זה חלק אחר שיש בעץ, חלק אחר שיש בעץ, אשכולות שבה. מה זה מרמז האשכולות? שזה עיקר הפרי שיש בכרם. כמובן, אלו תלמידי חכמים, שהם הפירות של עם ישראל. העלים שבה, אלו עמי הארץ. אפילו אתם עמי הארץ מועילים הרבה לעם ישראל. רש"י מביא, העלים שבגפן סובלים הרוח. הם בולמים את הרוח. הרי העלים גדולים מהעלים של הגפן. ומגנים על האשכולות שלא יקם שרב ושמש ורוחות. זה התפקיד של העלים. כך עמי הארץ, כך עמי הארץ חורשים וזורעים וקוצרים מה שתלמידי חכמים אוכלים. בזכות העבודה של עמי הארץ יש לתלמידי חכמים מה לאכול. אז זה מרמז על העלים. קנוקנות שבה, קנוקנות. מה זה קנוקנות? אז יש פה במהדורה של עוז והדר, עוד וו, לפי המהדורה הזאת, הוא כותב כאן שזה גבעולים דקים ומסולסלים, המתפצלים מענף הגפן, אפשר לראות את זה בקרם. למי זה מרמז? הם, רש"י אומר, לא חזי לכלום, הם לא ראויים לכלום אותם קנוקנות. אלו ריקנים שבישראל, הם בעלי העבירה שבישראל. והיינו דשלחו מטעם. זה מה ששלחו מארץ ישראל לבבל, על זה שאנחנו רואים מכאן שבזכות עמי הארץ יש מה לאכול לתלמידי החכמים. אז שלחו מארץ ישראל, ליבאי רחמים התקלעיה על עליה, שהאשכולות של הענבים, שזה תלמידי החכמים, יבקשו רחמים על העלים של עם ישראל, שהם עמי הארץ. למה? דילמלי עליה לא מתקיימים התקלעיה. אם לא העלים, לא הם מתקיימים האשכולות, כי הם אלה שמפרנסים את העלים. תלמידי החכמים. לכן, בתור הכרת הטוב אליהם, למרות שלא תמיד עמי הארץ עושים את זה בשביל התלמידי חכמים, את כל העניין שהם עוסקים ביישוב העולם ובהבאת מזונות, אבל בכל זאת צריך להכיר להם טובה, כי בסופו של דבר הם אלה שמפרנסים את תלמידי החכמים. הפסוק אומר, בספר הושע, שהקדוש ברוך הוא אומר להושע, בדרך משל, ככה הרבה מהמפרשים מסבירים את זה, שיקח ויקנה אישה, ואז הוא אומר לו, ואז באמת הושע אומר על עצמו, ואקרה לי ב-15 כסף, וחומר שעורים ולטח שעורים. הוא אומר, באמת קניתי אותה, את אותה אישה, עשיתי קניין, ב-15 כסף, וגם בחומר שעורים, וגם בלטח של שעורים. עכשיו, הנמשל זה בעצם מרמז מה שהקדוש ברוך הוא אומר להושע בנבואה, הוא רוצה לרמז לו גם על עם ישראל, כמו שאתה עכשיו עשית קניין באותה אישה שקנית, עכשיו אני רוצה לתת לך בנמשל שאני גם עשיתי קניין בעם ישראל. ואז הוא אומר ככה, והקריאה לי ב-15 כסף, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, אין קירה אלא לשון מחירה. זאת אומרת, והקריאה לי, הכוונה, קניתי לי. מה הראיה שקירה זה לשון מחירה? שנאמר, כשיוסף בא לבקש אישור מפרעו להוציא את יעקב אבינו לקבור אותו בארץ ישראל, הוא אומר, אתה יודע, אבי ציווה אותי לפני מותי, שאני אקבור אותו באותו קבר שהוא קנה אותו. ואז הוא אומר, בקברי אשר קריתי לי, שם באותו קבר שקניתי מעשיו, שזה במערת המכפלה, שם יוסף הצטווה לקבור את יעקב אביו. אז רואים שקריתי זה לשון קניתי. אז גם כאן כשכתוב והקריאה, הכוונה קניתי. מתי קניתי אותם? כאן ב-15 זה לא הכוונה כמה כסף, אלא באיזה תאריך. ב-15 זה 15 בניסן. שבו עם ישראל נגלו, נגלו ישראל מצרים, קדוש ברוך הוא גאל אותנו בתתוו בניסן, זה הכוונה, וקריאה לי ב-15. מה זה באמת העניין של הכסף? אלו הצדיקים. בשביל הצדיקים אני גאלתי את עם ישראל מצרים וקניתי אותם. וכן הוא אומר, צרור הכסף לקח בידו. יש פה סיפור, אולי לא הכי שמח, אבל סיפור מעניין. הרי עם ישראל לפני זמן החורבן לא התנהגו בצורה הכי טובה שיכולה להיות, והקדוש ברוך הוא שלח נביאים שהתנבאו נבואות לא נבואות ממש זעם של גלות. עמון ומואב, הידיעה איכשהו הגיע אליהם, כל הנבואות שהנביאים מתנבאים, מאוד מעניין שדווקא עם ישראל לא האמינו לנבואה הזאת, ועמון ומואב כן האמינו, הלכו לנבוכדנצר, אמרו לו, לך לעם ישראל, אתה יכול עכשיו לכבוש אותם, נחריב את כל ירושלים. אמר נבוכדנצר, מה אתם מדברים? אתם יודעים איזה אלוקים גדול יש לעם ישראל? אני מפחד ממנו. אמרו לו, אין לך מה לפחד ממנו, הוא פשוט מאוד עזב אותם. אמר, כן, עזב אותם, אבל אם אני אבוא ללחם נגדם, הוא יחזור. אמרו לו, הוא הלך למקום רחוק בגלל העבירות שלהם, הוא התרחק מהם מאוד. אמר להם, כן, אבל יש שם צדיקים, הם התפללו עליהם, יבקשו רחמים על עם ישראל. ואז עמון ומואב אמרו לנבוכדנצר את הפסוק הזה, צרור הכסף לקח בידו, הקדוש ברוך הוא לקח את הצדיקים שמרומזים על כסף, הם נפטרו מהעולם לפני הזמן של הגלות. אז רואים שכסף מרמז על הצדיקים. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, אני לקחתי את עם ישראל בשביל הצדיקים ב-15 בניסן. ואז הוא אומר, חומר שעורים ולטח שעורים. עכשיו חומר זה 30 שעה, לטח זה חצי מזה, זה 15 שעה. זה אומר, אלו, כמה זה 30 ועוד 15? זה 45. זה מרמז על אלו 45 צדיקים שהעולם מתקיים בהם. תמיד חייב להיות בעולם אותם 45 צדיקים. 45 צדיקים שהעולם מתקיים בהם, שבלעדיהם העולם לא יכול לעמוד. הפסוק מחלק אבל את ה-30 בתור חומר, ו-15 בתור לטח, זה נפרד. אז גם הגמרא דורשת שזה גם כן, אותם צדיקים הם נפרדים. כל אחד מהם, כל קבוצה נמצאת במקום אחר. ואיני יודע אם 30 מתוך הצדיקים נמצאים כאן בבבל, ו-15 צדיקים נמצאים בארץ ישראל, או להפך, ואם 30 בארץ ישראל ו-15 כאן. איך אני אבל יודע את התשובה? כשהוא אומר, מקום אחר, והקחה 30 הכסף, שזה הרי הצדיקים כסף, והשליך אותו בית השם, שהוא בעצם בארץ ישראל, בית המקדש. אל היוצר, הכוונה לאוצר של בית המקדש. שם השלחתי 30 צדיקים. אז מה אני מבין? הווה אומר שאותם 30 צדיקים הם בארץ ישראל. ואם נשאר 15, אותם 15 הם כאן. אמר אביי, מה אתה חושב שאם 45 צדיקים שעליהם העולם מתקיים, בטח הם אותם צדיקים הכי מפורסמים שיש. אז אומר, לא, שתדע שזה לא נכון. אמר רבי, ורובי הוא, רוב הצדיקים שבארץ ישראל, משתקחה בבקנישתא דתותי אפתא. הם מצויים בבית כנסת שנמצאת מתחת ליציע. יציע זה כזה מבנה נמוך שנמצא ליד הבניין. הם פשוט מאוד נמצאים במקום, מקום ממש פשוט. יש את הפירוש שאומר על זה, המהר"ל. המהר"ל אומר שדווקא אותם הצדיקים הגדולים, תחפש אותם. בטח זה ייראה כאילו שהם הצדיקים הכי ידועים שנמצאים. לא, דווקא הם אנשים שנמצאים בבתי כנסיות הכי פשוטים. הם אנשים אנוונטניים מאוד גדולים. והרב הבן ישחי בספר בן יהוידע כותב, שאפילו בבית כנסת בעצמו, הם לא אלה שנמצאים במקומות המכובדים. הם אלה שנמצאים במקומות הפשוטים יותר. שם אתה תמצא את אותם צדיקים שבזכותם העולם קיים. האנשים אולי לא יודעים להעריך כמה שהם חשובים, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, רק בזכותם העולם עומד. והיינו דכתיב, פסוק קודם, ואומר עליהם, הקדוש ברוך אומר לאומות העולם, הנה הרי הבאתי צדיקים, נמצאים ביניכם, בין אומות העולם, אם טוב בעיניכם, הבו שכרי. תחזירו לי בבקשה את הצדיקים, שבזכותם קיבלתם שכר בזה שהם היו ביניכם. בזמן הקדוש ברוך הוא דורש בחזרת הצדיקים אליו. ואם לא חדלו, אם לא, אז תחדלו. ואז מה באמת קרה? שהאומות החזירו את הצדיקים, וישקלו את שכרי 30 כסף. מי זה אותם 30 צדיקים? אומרת הגמרא, רב יהודה אומר, אלו 30 צדיקי מישראל, הכוונה לפי רש"י, שהם נמצאים בין אומות העולם, שאומות העולם מתקיימים עליהם, כי בזכות שיש ביניהם את אותם הצדיקים, אז יש לאומות העולם קיום. הקדוש ברוך הוא אומר, את אותם 30 צדיקים, אני רוצה שאתם תעלו אותם לארץ ישראל, לבית השם, ושם הם יישקעו וישארו לרמז, שאותם צדיקים יישארו לדורות עולם בעם ישראל. אולה אמר, אלו 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח. אותם 30, כתוב, וישקלו את שכרי 30 כסף, אותם 30 כסף מרמז על 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח. הרש"י כאן כותב שלא נתפרשו איפה יש 30 מצוות, אנחנו יודעים שיש 7 מצוות בני נוח, אבל מאוד מעניין שרבי מנחם עזריה מפנו, הרמה מפנו, הוא כן מפרש איזה 30 מצוות הם נצטוו, הוא לומד את כל 30 המצוות מתוך אותם 7 מצוות בני נוח, הוא מפרט את זה לפרטים, הוא מגיע ל-30 מצוות. ואין מקיימים אלא 3 מבין כל ה-30 מצוות שהם קיבלו. איזה? אחת, שאין כותבים כתובה לזכרים, אומר רש"י, דאף על פי שחשודים למשכב זכור, ומייחדים להם זכר להתשמישם, אין נוהגים קלות ראש במצווה זו כל כך שיכתבו להם כתובה. ואחת, שאין שוקלים בשר המת במקולין. פירוש אחד אומר רש"י, שאומנם הם אוכלים, אוכלי אדם, בני אדם, אבל הם לא מוכרים את זה באטליז בפרהסיה, לפחות זה יש להם. פירוש אחר הוא אומר שזה כוונה לנבלות. בהמה שמתה, הם לא אוכלים מהבשר שלה במקולין. והדבר השלישי, ואחת שמכבדים את התורה. האגרות משה, רבי משה פיינשטיין מסביר, איפה רואים שאומות העולם מכבדים את התורה? שהם כל הזמן מנסים למצוא סימוכים מהתורה לדת שלהם שהיא כאילו אמיתית. עצם זה שהם בכלל מחפשים מקורות מהתורה, זה כבר נותן שהם מכבדים את התורה. למד במשנה שהאיסור של אכילת גיד הנשה ואינו נוהג באוף. למה? כי אוף אין לו כף הירך. כף הירך זה בעצם בשר, בצורה של כף, בשר עגול, שנמצא סביב לעצם הירך, ולאוף אין את זה. שואלת הגמרא, והכחזינה דעית, אנחנו הרי רואים שלאוף בירך יש כן בשר שהוא מסביב לאותו ירך. אומרת הגמרא, איתלי, באמת, יש לו בשר, ולא עגיל, אבל הוא לא עגול, הוא לא תפוח. הבשר של האוף במקום של עצם הירך למעלה, איפה שהוא מחובר לשדרה, שמחובר למעלה, לשורש שלו, הוא למעשה בשר שטוח. הוא לא בשר עגול ותפוח. לכן זה לא נקרא כף ירך. כף, הכוונה דבר שהוא עגול. שואלת הגמרא, באי רבי ירמיה, מה קורה עם איתלי לאוף ועגיל? יש לאוף כן בשר כמו כף בירך שלו. או להפך, איתלי לבהמה ולא עגיל, או שבהמה שבעיקרון יש לה כן כף ירך כל הבהמות, אבל בהמה מסוימת נולדה שהירך שלה, הצורה של הבשר שסביב הוא לא עגול. האם שם לא יהיה נוהג גיד הנשה? האם אוף שיש לו כן בשר תפוח יהיה נוהג בו גיד הנשה? או בהמה שאין לו בשר תפוח לא יהיה נוהג בו גיד הנשה? מצד אחד, אני יכול לומר, בתר דידי אזלינן, הולכים אחרי כל אוף ואוף, אחרי כל בהמה ובהמה, יש לו כף ירך. אז יש לו גיד הנשה. אין לו כף ירך, אז אין לו גיד הנשה. זה צד אחד. או בתר מיני אזלינן, או שולכם אחרי כל הסוג, כיוון שכל הבהמות יש להם כף ירך, אפילו שבבהמה הזאת באופן אישי אין, אבל עדיין גיד הנשה שלו יהיה אסור. לעומת זאת, עופות, אפילו שלעוף הזה יש כן כף ירך, מכיוון שלא, כמעט כל העופות אין כף ירך, אז גם זה שיש לו, הגיד הנשה שלו יהיה מותר, אומרת הגמרא תיקו, שלא זאת היא תעמוד, ואין אפשרות לתרץ אותה. עוד למדנו במשנה ונוהג האיסור של גיד הנשה בשליל, הכוונה בעובר, שחטו בהמה מעוברת, היה בפנים עובר, בתשעה חודשים חי, אז הגיד הנשה שלו יהיה אסור באכילה. זה לפי דעת תנא קמא. רבי יהודה אומר, לא, לא נוהג איסור גיד הנשה בעובר במי אמו. בהמשך כתוב, וחלבו יהיה מותר, החלב יהיה מותר. עכשיו, השאלה מה הכוונה חלב? איזה חלב? של העובר? חלב של הבהמה? אמר שמואל, וחלבו מותר, מה שכתוב במשנה וחלבו מותר, זה לא רק לפי רבי יהודה, אלא לדברי הכל. שואלת הגמרא, איזה חלב מדובר פה? חלבו דמי. אילה עם החלבו דשליל של העובר? הרי זה לא יכול להיות שבזה כולם מסכימים. והמפלג פליגי בי. הרי יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי מאיר, האם החלב של העובר מותר או אסור. דתניה, גיד הנשה נוהג בשליל, הכוונה בעובר שנמצא בתוך מאימו, וחלבו אסור, כמו שגיד הנשה אסור, ככה גם החלב יהיה אסור, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל וחלבו מותר, גם גיד הנשה מותר וגם חלב מותר. ואמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, מחלוקת שיש בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, זה בעובר בן תשעה חי, והלך רבי מאיר לשיטתו, שהוא סובר שאותו עובר במי אמו, לא נהיה מותר בשחיטת אמו, אלא צריך לשחוט אותו בנפרד, ולכן הוא לא נקרא בן פקועה, הוא לא נקרא, מכיוון שהוא היה בן תשע חודשים כבר, חי, הוא לא נקרא בן פקועה שנהיה מותר על ידי שחיטת אמו, אלא צריך לשחוט אותו בנפרד, אז גם החלב והגיד שלו לא נהיה מותרים על ידי השחיטה של האמא. מדין כל מה שבבהמה תאכל הוא, כמו שהמקור שאפשר לאכול, בן פקועה במי אמו. לעומת זאת, ורבי יהודה הוא הולך לשיטתו, שאותו עובר בן תשעה חודשים חי כן יהיה מותר בשחיטת אמו, אז לכן כן מתקיים בפסוק, כל בבהמה תאכל הוא, אז אפשר לאכול גם את החלב וגם את הגיד הנשה, כמו שאפשר לאכול את העובר בעצמו בלי שחיטה. אז אם כן, אבל אנחנו רואים שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, לגבי החלב של של העובר, הם נחלקו בכל מקרה, האם הם נחלקו בזה, זה לא, לא שכולם מודים שהחלב מותר, אז לא זה הכוונה מה שכתוב במשנה, אם חלבו מותר, הכוונה היא לא לגבי העובר, החלב של העובר. ואלא מה תגיד חלבו דגיד, מה תגיד שמדובר פה על החלב של גיד הנשה, שעוטף את גיד הנשה, המפלג פליג הבא, גם בזה אתה לא יכול להגיד שכולם מודים שהחלב יהיה מותר, כי הרי גם בזה יש ביניהם מחלוקת. איפה אנחנו רואים שיש ביניהם מחלוקת? דתניה, גיד הנשה, מחטט אחריו בכל מקום שהוא. צריך להוציא את כל הגרורות של הגיד הנשה. וחותך שמנו מעיקרו מכל מקום שנבלע ומכל מקום שנשרש בתוך הבשר. צריך פשוט להוציא את כל הגידי הנשה, את כל ה... גם את החלקים שיש לו, שמתפזרים בתוך הבשר. צריך את הכל להוציא. לעומת זאת, זה דברי רבי מאיר, לעומת זאת רבי יהודה אומר, גוממו, הוא חותך בשווי עם השופי, שופי זה הכוונה אותו בשר עגול של, בצורה של כף, מספיק שהוא חותך את גיד הנשה, הוא לא צריך אבל אחר כך להוציא את כל החלב שיש בתוך הבשר, שנבלע בתוך הבשר. וגם כל זה שהוא חותך את החלב זה רק בגלל מרית עין, כי החלב של גיד הנשה בכלל מותר. אז רואים אם כן שגם לגבי החלב של גיד הנשה יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אז על מי נאמר שלפי כל הדעות החלב יהיה מותר, איזה חלב? אומרת הגמרא לעולם חלבו דגיד, באמת מדובר על החלב של גיד הנשה, וכמו ששמואל אמר שכולם מודים שזה יהיה מותר, אבל הרי רואים שיש דעה שאומרת שזה אסור, ומודה שמואל דל רבי מאיר, זה שזה אסור זה רק מדרבנן אסור, מהתורה זה יהיה מותר באמת, רק רבנן גזרו שזה יהיה אסור, דתניא, של זרעיה גם מברייתא, ושמנו של גיד הנשה מותר. רק בישראל קדושים נהגו בו איסור. מה אליו? רבי מאיר היא. מי אומר שבעיקרון החלב של להגיד אנשי מותר? רבי יהודה אומר שזה אסור. מי אומר שזה מותר? רבי מאיר, סימן אבל שמידי רבנן, ישראל קדושים החמירו ונהגו בו איסור. דאמר מותר מן התורה ואסור מידי רבנן. אז הולך לפי רבי מאיר, אומרת הגמרא זה לא ראיה. ממאי דילמה רבי יהודה היא. תכן שהדברים נאמרו פה לפי דעת רבי יהודה, אבל לרבי מאיר מדאורייתא נמי אסיר. יכול להיות שזה הולך לפי דעת רבי יהודה שישראל קדושים נהגו באיסור, אבל לפי רבי מאיר זה אסור מהתורה. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. לא עשה לקדעתך, דתניא, גיד הנשה מחטאת אחריו בכל מקום שהוא. צריך להוציא את כל השומן גם של הגיד הנשה. ושמנו מותר מהתורה. רגע, מן שמת לי דעית לי חטיתה. מי ראינו מפורש, שמענו מפורש, שהוא אומר שצריך לחטאת את כל השומן של גיד הנשה, רבי מאיר, וכאמר שמנו מותר. אז רואים שמהתורה השומן של הגיד הנשה מותר, רק מדרבנן זה נאסר. אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא, אמר רב, מה שאנחנו יודעים שגיד הנשה אסור, זה לא הגיד עצמו. לא אסרה התורה, אלא כנוקנות שבו. מה הכוונה הכנוקנות שבו? אז רש"י כותב, גידין דקין, ההולכים באורך הירך מתחת הבשר, מגיד החיצון, שזה גיד אחד, לגיד הפנימי, והן הן האסורים. למה אותם הכנוקנות, שזה הגידים הדקים, רק הם אסורים, ודווקא הגיד העיקרי לא אסור? לפי שהן רכים, והם נותנים טעם. אבל גיד עצמו שהוא בראש השופי, הכוונה בראש בשר הקף הירך, קשה הוא, ועץ באלמה הוא. אז על זה התורה כנראה לא אסרה. אולי אמר, אפילו שעץ הוא, התורה חייבה עליו. אבל כן הכוונה לאותו גיד הנשה שאנחנו מכירים שיוצא מהשדרה, הגיד העיקרי. אמר אביי, כבתי דאולה מסתברה. זה נראה שאולה צודק באמת. שמה? שפשוט מאוד, אפילו שהגיד הנשה הזה הוא כמו עץ באלמה, בכל זאת הוא יהיה אסור. דאמר רב ששת, אמר רב אסי, החוטים הדקים שנמצאים בתוך החלב אסורים. יש חלבים מסוימים שבפנים יש שם כאלה מין חוטים דקים. אנחנו נרחיב בעזרת השם בשיעור הבא. אבל יש סוגי חוטים מסוימים שנמצאים בתוך החלב, אותם חוטים הם יהיו פשוט מאוד... הם יהיו פשוט מאוד אסורים. אבל מה? ואין חייבים עליהם, לא יהיו חייבים עליהם קראת. על מה? למה באמת לא חייבים עליהם קראת? כי חלב אמר רחמנה ולא חוטים. החוטים האלה הם לא חלק מהחלב. אותו דבר רחנה מי? גיד אמר רחמנה. התורה אומרת לא לאכול את גיד הנשה. אבל לעומת זאת כל הכנוקנות האלה הם לא הגיד, הם החוטים של הגיד. ולא כנוקנות. הם לא אסורים מהתורה. כמו שבאמת אמר אולה. ועד כאן השיעור על דף צדיק ב'.